השם יערך והוא יכלכלך, אז אמרו בעלי הרמז, הוא ייתן לך כלים. הבן אדם לא תמיד, לא תמיד יש לו כלים לקבל בפרט שפע רוחני. הרבה פעמים הוא יוצר כלים מלאכותיים שהם... צריך הרבה לדבר על זה. גם שפע גשמי לא תמיד יש לנו כלים לקבל. לא תמיד הכלים שאנחנו יוצרים ברוב טיפשותנו הם כלים מתאימים של לקבל את השפע. הרבה פעמים זה כמו שבן אדם תופס דג חי, הוא לוחץ עליו חזק שלא יברח. ככל שהוא לוחץ עליו חזק יותר, אז זה אף יותר רחוק. אז ככה זה, זה... וצריך שאת הכלי יזמן הקדוש ברוך הוא. והכלי שהשם נתן לנו לקבל השגות רוחניות, זה המצווה של התפילין. בשביל זה כתוב על זה לשעבד המוח.
אבל הכלים זה בן אדם עושה שעל ידי שהוא מתפלל.
בן אדם, לא תמיד הבן אדם מצליח לעשות כלים מדויקים. כאן זה משהו נסתר, זה לא כלי פסיכולוגי. תבין אותי.
כן.
זה כלי, זה כמו שהמצווה שסוכה, היא עוזרת לך לשמוח. סוכות זה זמן שמחתנו. פסח זמן חירותנו. המצוות של פסח עוזרות לנו לצאת לחירות. הבן אדם לא מבין את זה עם השכל הפשוט שלו. אבל מצד שני, לצאת לחירות זה משימה בלתי אפשרית. זה כמו שבן אדם מנסה לתפוס את עצמו פה ולהרים את עצמו.
אבל רוצים לצאת לחירות.
רוצים. אני רוצה להגיע לתקרה ואני... בשביל להתרומם אני צריך קונטרה. אם אני אלחץ פה אני יכול להתרומם, אבל אם אני תופס פה אין לי קונטרה. אתה, בתוך האוטו אתה יכול לדחוף את האוטו, לא. שאם אני בתוך הגלות אין חבוש מתיר עצמו בית האסורי. אני חייב לקבל כלי ממקום אחר. ולמרות שהכלי הזה הוא גשמי ואני לא מבין מה הקשר בינו לבין חירות, אבל להיות שזה הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז ברוב טובו וחסדו הוא נתן לנו כלים כאלה שאם אנחנו נלך איתם אז נצא לחירות. ואותו דבר כאן, גם, הרי בתפילין כתוב גם יציאת מצרים. זה לא רחוק. השגה חדשה זה יציאה לחירות. כל השגה חדשה זה יציאה לחירות. כי קודם היית במוחין כאלה קטנים, עכשיו פתאום נפתח לך.
כן, גם הרגע הוא אמר, רוצים לצאת לחירות, וזה גם לא, זה לא מדויק, כי לא... כי מה, כשאני אומר חירות, אז אני מתכוון למה, ואם אני יודע מה אני רוצה.
כן, ולא תמיד הרצון הוא רצון מדויק. לפעמים אני רוצה, אבל אני רוצה שזה יבוא לי באופן קל, אני לא מוכן להשקיע. יש כל מיני, אבל בוא נניח לזה עכשיו. בוא נניח לזה. יש דברים שצריך לתת לנו את הכלי. הוא יחלקל לך. כמו הנעליים הראשונות של הילד. יש דברים כאלה. אחר כך הבן אדם יכול להמשיך להתקדם, ודאי שאחרי שיהודים מניח תפילין, אז כל אחד מניח תפילין אחרת. אבל קודם כל, התפילין צריכים להיות קשירות. צריך להניח אותם במקום. אחרי זה, לאיזה רגשות אתה מגיע בתפילין, לאיזה השגות, מה נפתח לך, אז זה אצל כל אחד אחרת. אבל קודם כל, את הכלי הראשון, הקדוש ברוך הוא מתכנן ונותן לנו, ואין כלי יותר טוב מזה. אז הוא אמר שזה שזה שחור, למדנו פעם הקודמת, זה שזה שחור, זה מראה על צמצום גדול, כמו השחור שבעין, שקולט את כל מה שיש, כל הספקטרום, כל מה שיש, כל הנוף. ודווקא בגלל שהוא קולט אותו ומקטין אותו, אז זה יכול לעבור למוח. ואם אם מגדילים את האישון, אז רואים מטושטש. אז זה הצמצום, זאת אומרת, יש בתפילין איזה דבר של צמצום, בשביל זה אנחנו משחירים אותם. הרצועות הן חייבות להיות שחורות מהלכה למשה מסיני. אבל התפילין, הבתים של התפילין, זה קשר גם אם זה לא שחור. ואף על פי כן, חז"ל אמרו שנוי תפילין, שזה יהיה שחור. מי אומר שנוי תפילין שזה יהיה שחור? מצד הדין, חוץ, אם זה אדום אז זה פסול, מדרבנן. וחוץ מזה, זה יכול להיות בכל הצבעים שבעולם. אין צבעים יותר יפים משחור. אני רוצה תפילין בצבע טורקיז. מה זה רע? אבל כאן הוא מסביר שהתפילין במהות, הם רמזים על זה שיהודי, איכשהו כאן למטה, הוא מקבל השגה עליונה מאוד. וזה צריך לעבור דרך צמצום, וגם הצמצום מרומז בצורה של התפילין. דרך אגב, בשביל זה גם מרובה, ולא עגול. אם זה היה עניין של השגה של מקיף ושל אטמוספירה ושל ככה, משהו רופף כזה, אז זה בטח היו אומרים לנו לעשות איזה עגול. אבל שזה צריך להיות משהו שנכנס בתוך הכלים שלנו, משהו מדויק, משהו עם קצוות שאפשר לתפוס אותו, אז זה צריך להיות מרובע. צריך להיות מרובע וצריך להיות שחור. זה שני דברים שהצד הימני של המוח שלנו לא אוהב אותה. אנחנו אוהבים עגול וסגול, לא מרובע ושחור. אבל זה צריך להגיע, זה צריך להגיע לצד השמאלי של המוח, זה צריך להגיע למוח המתמטי, זה צריך להגיע אל תוך החיים, לא למוח של המדיטציה, זה ברור, זה צריך להגיע למקום האפור, הפשוט.
בגלל זה אנחנו עם סגולה.
אה?
אנחנו עם סגולה.
אנחנו עם סגולה, כן. אבל זה צריך להגיע גם לנפש הבעמית בתכלס, הוא לא עם סגולה. עכשיו הוא מדבר על עוד היבט, החומר שממנו עושים, לא הצבע. החומר שממנו עושים את התפילין הוא אור של בעל חי, שהבעל חי הזה הוא בדרגה הרבה יותר נמוכה מהאדם. אפשר לעשות אותו מכל מיני, מפרחים ממתכות, מאבנים, ומכל מיני דברים נחמדים כאלה. לא? צריך להפשיט את האור לבעל חי ולעשות מזה את התפילין. מה העניין בזה? אז גם בזה יש רמז, ועל זה הוא מדבר עכשיו. זה כל מה שדיברנו עכשיו, זה היה קשור לפרק הקודם בעצם. זהו מבחינת תפילין של אור בהמה חיה ועוף. אנחנו לא משתמשים בעוף כי זה לא מעשי, זה לא פרקטי. עופות עם אור כזה עבה שאפשר לעשות מהם בתים, זה מאוד נדיר. הם לא נמצאים ביישוב. אבל אם תמצא, אז אתה יכול לעשות. כי האהבות, הנפולות, הנעל, שהוא דיבר עליהם קודם, שאותם צריך לתקן על ידי ההשגה החדשה שמקבלים, וסך הכל ההשגה החדשה הזאת שמקבלים, היא לא צריכה להישאר מנותקת מהחיים. היא צריכה להגיע למקום כזה, שבו הבן אדם מתחיל ללמוד מחדש, זה בנאלי להגיד את זה, זה נשמע מזויף, אבל ככה זה. אנחנו כל הזמן בתהליך למידה, אנחנו לומדים מה לאהוב. ילד קטן, שהוא פעם ראשונה נוגע במשהו חם, הוא נוגע בתום לב, הוא לא יודע שזה ישרוף לו. אבל הוא לומד שעוד, הוא נכנס לו בראש, הוא לומד, הוא טועם את המים של הים, הוא יודע פעם שנייה לא לטעום אותם. וכשהוא טועם משהו טעים, אז הוא לומד פעם שנייה לבקש את זה. אנחנו, גם הדברים שאנחנו אוהבים, שאנחנו אוהבים בטבע, אנחנו כל הזמן לומדים מה לאהוב, מה לא לאהוב. ואנחנו אמורים עכשיו יש לנו את הנשמה ויש לנו את הנפש הבעמית. אנחנו אמורים ללמד את הנפש הבעמית שיעור בבכל לבבך בשני יצריך. כן, אז לנפש הבעמית יש את האהבות שלה. האהבות שלה הן האהבות שבאו מהקדושה, אבל לא בהשתלשלות אלא בנפילה. וכשדבר נופל, הוא משנה את הכיוון שלו, הוא מקבל זווית אחרת. הוא פונה לכיוונים חדשים. וזה האהבות שיש לנו. אם אותם האהבות שיש לנו בלב, הלב הלא מתוקן, בשורש הם מכוונים אל הקודש. ואיך שהם בתוך הלב הלא מתוקן, אז הם פונים אל כל מיני, יש זה ביטוי של קבלה בעצם, כתוב שהאופנים ברעש גדול מתנסים וכל זה, אז היות שזה רעש גדול, אז זה לא תכלית, הרי לא ברעש השם, תכלית הקדושה זה תמיד בשקט, הנה כל דממה דקה והנה השם עובר, אז וזה רעש, רעש זה באיזשהו מקום ביטוי של אני קיים, נכון? עכשיו מזה נופל למטה משהו כמו שמהיין אחרי שהוא עומד הרבה זמן יורד למטה שמרים, אז יש מושג שנקרא שמרי האופנים, זה מושג בספרי מוסר שמיוסדים על פי קבלה, זה מוזכר, זה יכול להיות מוזכר בראשית חוכמה, לא בדקתי, אבל זה מוזכר בספרים כאלה, שמרי האופנים. ושמרי האופנים זה בעצם פסולת. אז כתוב שכל תענוגי העולם הזה, זאת אומרת כל מה שהנפש הבעמית אוהבת, זה שמרי האופנים. יש חיידקים שהשמרים, זה החיים שלהם. אם תיתן להם את היין עצמו, אין להם מה לעשות שם. על השמרים, הם יוצרים גם את השמרים, החיידקים. אבל יש חיידקים אחרים, או כל מיני, לא יודע מה, כל מיני...
זה המזון שלהם.
שזה הפסולת, וזה גם, יש כאלה יותר ירודים שזה המזון שלהם. יש שרשרת מזון הפוכה. כמו שכתוב במשנה, חזיר שהיה נובר בהשפעה. יש שרשרת מזון שאחד טורף את השני וזה כל הזמן עולה, ויש שרשרת מזון שכל אחד משליך איזה פסולת, ועל הפסולת הזאת מתפרנסים עוד כמה יצורים מתחתיו. ושזה גם בביולוגיה. אז זאת אומרת שיש מציאות שהעיר פרא האדם ייוולד, אז הוא אוהב את השמרים. עכשיו צריך לשבת איתו ולהסביר לו שהשמרים נמצאים במרתף, בקומה התחתונה. אתה קיבלת חבית מלאה יין, מה אתה מתעסק עם השמרים? תטעם את היין, טעמת את היין, אחרי שתטעם את היין, לא תרצה יותר את השמרים. וזה תהליך של למידה. זה תהליך של למידה. ולכן, ההשגות שמקבלים על ידי התפילין, הן אמורות לרדת לרמה כזאת, עד כאילו, אותו אחד שעוד מתעסק עם השמרים, שהוא יבין את המסר, שיתחיל לחפש מקום אחר. שיתחיל לחפש משהו יותר גבוה. לכן, כדי לרמז על הצמצום הגדול הזה, כאן זה כבר צמצום, לא רק שההשגה היא יותר מצומצמת. זה כבר כמו לאלף בעל חי. אז לכן זה חייב להיות, התפילין חייב גם להיכתב וגם להיארז בתוך אור של בעל חי. ועל כן מהם דייקה עושים תפילין, היינו שמעלים אותם, לוקחים אור של בעל חי ומעלים אותו, איך מעלים אותו? מקדשים אותו בקדושת תפילין, כי צריכים עיבוד לשמה. וצריך שיאמר בפה שעושה לשם קדושת תפילין. ועל ידי זה אור הנקודה הקדושה, שהיא ההשגות שיבואו, על אור הנקודה הקדושה למדנו בפעם הקודמת, למדנו שיש איזה אור שצריך להגיע לכל יהודי, והיהודי אמור לחפש אותו, אבל אפילו אם לא מחפש אותו, האור ימצא את היהודי. זה ברור שהם ייפגשו. רק איך שהוא מגיע, אם הבן אדם לא עושה לו כלים, אז הוא מגיע בתור משהו כזה שחולף מעל, שלא משאיר עקבות. אז הוא צריך לצמצם את זה, אמרנו, קודם כל הוא צריך לנסות, ברגע שזה מגיע, או ברגע שהוא מוצא את זה כתוב אפילו, הוא צריך לתת לזה, הכלי הראשון זה הדיבור. הדיבור או הכתיבה או אפילו מלל במוח שקט, אבל בצורה כזאת שיש משהו שאפשר לכתוב אותו, שאפשר לדבר אותו, משהו מאוד מדויק. זה הכלי הראשון, כל זמן שאני לא יכול... איך אמר רב חיים, החיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה. כאן מדובר בפנימיות הנפש, אבל זה אותו עניין. כל זמן שאני לא יכול לדבר משהו, הסימן שזה עדיין מרחף מלמעלה. זה שלי, אבל זה לא ישנה אותי. אז זה הצמצום הראשון. אחר כך הוא אמר עוד שלוש כלים, דיברנו, צריך ללמוד את התורה של הצדיק או לדבר עם הצדיק. שזה כבר יותר קרוב מסתם דיבור. סתם דיבור יכול להיות דיבור כמו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה פסוק מהתנ"ך, זה משהו שהוא כבר בדיבור וכבר אפשר לדבר עליו, אבל הוא לא מדובר בגובה העיניים שלנו. אחר כך הדיבורים של הצדיק הם דיבורים יותר קרובים. ואחר כך דיבור עם חבר, ואחר כך דיבור עם עצמך. עם עצמך זה הכי נמוך. שם אפשר לשים את הכל על השולחן. ואת הדיבור עם עצמך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. זהו, זה נקרא בינו לבין עצמו ובינו לבין קונו. זה אותו דיבור. עכשיו, הנקודה הקדושה הזאת, יש לנו עוד דרך של צמצום, שאת הכלים האלה אנחנו עושים. הכלים האלה שספרנו עכשיו. אבל הכלים האלה שהשם יתברך הכין, זה המצווה של התפילין. הנקודה הקדושה עוברת אלינו דרך זה שאנחנו מניחים תפילין. והתפילין עשויים מדבר מאוד נמוך, שאנחנו מקדשים אותו, ואז הוא הופך להיות כלי לנקודה הקדושה הזאת. וכשאנחנו מניחים תפילין, התפילין יכולים לשנות אותנו, אבל דיברנו על זה שבוע שעבר. בן אדם שמניח תפילין, הוא דרך אגב, אז סיפרתי כמה סיפורים, עכשיו נזכרתי עוד סיפור, זה סיפור מחריד, סיפר אותו הרבי הקודם של חב"ד, הוא סיפר אותו כשהוא כבר היה בארצות הברית, הוא סיפר, הוא אמר, הוא קיבל מכתב מצרפת, אז כבר היה חולה וכבר בקושי תפקד וזה, הוא סיפר את זה לכמה אנשים, הוא קיבל מכתב מצרפת, זה כבר היה אחרי שהמלחמה נגמרה שם. היה שם איזה יהודי שהוא היה מחקר כזה, היה לועג למצוות מעשיות, ובפרט הוא היה לועג למצוות תפילין. וכשהוא נפטר, הילדים שלו לא היו, ואחרי קדיש שקברה אותו על תנאי, שאם הילדים יגיעו, והם לא היו, אז עוד היה תחבורה קשה וזה, אם ירצו להעביר אותו, שיוכלו להעביר אותו, התברר שיש להם חלקה משפחתית בעיר אחרת, והם באו באמת להעביר אותו, ואז סך הכל שבוע אחרי שזה, הם פתחו את הקבר, והוא היה שלם לגמרי במקום של התפילין של יד, במקום של התפילין של ראש, היה כולו אכול תולעים. זה סיפור, זה סיפור מעניין. זאת אומרת, הסיפור הזה נראה כמו עונש.
צדיק קודם כל.
מה?
הוא היה צדיק, זה מתחיל.
גם גופרים תם, אני אומר, מה?
הסיפור נראה כמו עונש.
כמה זמן הוא היה קבור?
שבוע.
שבוע בערך, כמה ימים בודדים, כמה ימים, לא הרבה זמן.
שם הם התחילו.
הם מיד באו, הם מיד... בכל אופן זה היה בצרפת, זה לא היה במדבר סהרה, זה היה במקום אנושי, אבל זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה היה קצת... קצת הטלפונים לא עבדו, ואז זה לא עבד, וזה לא עבד, הרכבות, וזה לקח להם כמה ימים. אז זהו, שם הוא מדבר, הוא דיבר על זה שיהודי שמניח תפילין, יש לו יד אחרת ויש לו ראש אחר. אבל הוא לא התכוון לזה שתולעים כן יוכלו, תולעים לא יוכלו. הוא דיבר על שיש לו השגה אחרת, ושההשגה האחרת מתבטאת במעשים, בבחירה שלו, בהתנהלות שלו, היד זה הבחירה. וכרגע נזכרתי. על ידי זה אור הנקודה הקדושה מאיר על בחינת האהבות הנפולות, שהן בחינת בעמיות. ודהיינו להאור הנעל, ואז איך חוזרים אל הקדושה. איך שיהודי אומר לשם קדושת תפילין, זה החפץ מתקדש. אסור לו יותר לעשות עם זה דברי חול. אם הוא עושה מעשה, ככה זה הזמנה עליו מילטאי. אבל אם הוא עושה, אם נגיד הוא גוזר את זה, או שהוא מאבד את זה, הוא עושה מעשה ואומר לשם קדושת תפילין, אז נגמר, מנעליים דברים אפשר לעשות עם זה. אסור על כל פנים. אז הם חוזרים אל הקדושה, ואזי נעשה מאור בהמה וחיה תפילין שם קודש, נעשה מאור בהמה וחיה תפילין שם קודש, כי חוזרים אל הנקודה הקדושה שבחינת קודש, הרי השורש של הבהמה והחיה, וגם השורש של הנפש הבעמית שבאדם, זה מלאך. כל העופות באים מפני נשר, וכל החיות מפני שור, כל הארגה וכל הבהמות מפני שור, אז זה מלאך, אז הוא אומר, הם חוזרים לקדושה, הם לא נהפכים לקדושה, הם חוזרים לקדושה. ועיקר קדושתם על ידי הכתב. עיקר הקדושה זה האור הפנימי, זה שכותבים עליו, לא האור של הבית. כי אותיות הכתב הם בחינת אותיות הדיבור, זה מה שאמרנו קודם. פה יש, מה זה עיקר הקדושה? עיקר הקדושה זאת אומרת, יש את זה בעוד מקום. כשרבינו מדבר על הר בית שדה, אז הוא אומר שהר שדה בית, אז הבית זה המקום הכי מעולה. ולכאורה הבית זה המקום הכי מצומצם. בבית יש הכי הרבה תפיסת יד האדם, בשדה יש פחות ובהר יש פחות. אבל אצל רבינו ככל שיש בזה יותר תפיסת יד האדם וזה יותר מצומצם, זה יותר נעלה. למה?
כי זה ירד למטה.
כי זה עיקר הכוונה של השם יתברך. לא, זה לא יותר נעלה אובייקטיבית מצד שיש לי, יש לי ממה להתפעל מזה. מהיופי, מהגודל, מהזה. אבל זה יותר, זה יותר נעלה, כי זה משרת את רצונו של השם יתברך יותר. וכאן, כשזה יורד לכתיבה, כאן, קודם, שעשו את הבית, יש אז רק אות אחת, שין כזאת ושין כזאת, וברצועות, זה הכל רמזים. כשיורד לכתיבה מפורשת, זה יותר מצומצם, זה יותר קרוב להשגה האנושית, זה עולה בדרגה, זה לא יורד בדרגה. זאת אומרת, אם מסתכלים בעיניים של קבלה, זה יורד בדרגה. שזה משהו יותר קרוב, אנחנו למטה, משהו יותר קרוב אלינו, סימן שזה ירד. אבל אם מסתכלים בעיניים של חסידות, אז זה עולה בדרגה. אם אתה מסתכל בעיניים של עבודת השם, אז זה עולה בדרגה.
זה גם הפך מבהמה לצמח, הדיו הוא כבר
נכון.
צמח.
עכשיו זה עוד יותר למטה. את הדיו מייצרים מצמחים, נכון? שעל ידם נתגלה אור הנקודה בבחינת פי ידבר חוכמות. הפה במישור הרגיל, הפה זה הצמצום. בתפילין, אז הכתיבה זה הצמצום. כי תפילין הוא בבחינת עובדה. למה לכאורה, למה ביום יום מספיק הדיבור? לא מצינו שחייבים ללמוד בדיבור, לא כתוב שחייבים ללמוד בכתיבה. בתפילין, זה לא מספיק שיגידו את הפרשיות, אלא זה צריך להיות כתוב דווקא. הוא אומר כי צריך, יש עניין שעל המעשה הוא עוד יותר גבוה מהדיבור, זה הכל אותו עיקרון. במעשה יש מעלה שאין בדיבור. מעשה זה יותר נמוך מהדיבור. מעשה יש גם לבהמה, דיבור אין לבהמה. ודווקא בגלל שיותר נמוך, אז זה יותר עקרוני. אם הקדושה יורדת עד למעשה, סימן שהבן אדם כולו נמצא במקום יותר גבוה. תראית, אם מישהו שוקע בבוץ, אם אתה רואה כבר את הרגליים שלו בחוץ, סימן שהוא עלה. אם אתה רואה רק את הראש בחוץ, כאילו האוויר הצח הגיע לראש שלו, אז אתה עוד בוכה עליו. אבל אם האוויר הצח הגיע לברכיים שלו, אז אתה אומר, וואי, באה לו ישועה גדולה. מה קרה? הברכיים יותר נמוכות מהראש. זו שאלה טיפשית. אבל אם הברכיים כבר בחוץ, אז אין דבר יותר טוב מזה, אז הוא יצא החוצה לגמרי. זאת אומרת, הקדושה חייבת להגיע לאדם, למעשים שלו. זה לא מספיק שזה מגיע לדיבור. בתפילין, הדיבור עצמו הופך להיות מעשה, כותבים את זה. כמו שמקבלים אור הנקודה בבחינת מילולה, בבחינת דיבור, על ידיעותיות הדיבור של תורה ותפילה ויראת שמיים, כמו שכתוב שם, אותו דבר בתפילין, מקבלים את זה על ידי מעשה. כי הכתב שכותבים על הקלף זהו עצמו בבחינת נקודה שמהירה לבחינה שלמטה ממנה. כמו אור הנקודה שהיא בחינת צדיק ורבי שמאיר על בחינה שתחתיו. אני באמצע שיעור, אני אחזור אחר כך. בן אדם הרבה קובעים, מה אני אעשה? כי הכתב שכותבים על הקלף, עוד הפעם, זה עצמו מבחינת נקודה שמהירה לבחינה שלמטה ממנה, כמו אור הנקודה שהוא מבחינת צדיק ורבי, שזה כבר נקודה, זה כבר מצומצם, זה כבר לא סתם דיבור, זה כבר בגובה העיניים, אבל זה עדיין, זה רק התחלה של שלוש שלבים, הצדיק, החבר והבן אדם בעצמו, שמאירה אז אל בחינה שתחתיו. היינו אל לב חברו או לליבו. כי איתה בדברי רבנו זל, איפה אני יודע שהכתיבה שכותבים על הקלף, זה כמו דיבורים של צדיק. כי איתה בדברי רבנו זל, שהכתב שכותבים בדיו על הקלף, שהוא בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה, הוא בחינת רב ותלמיד. מה זה רב ומה זה התלמיד? שמשהו בחינת שחרות, היינו המדרגה התחתונה אצל בחינת הרב, דהיינו אצל מדרגה העליונה, ובחינת התחלת מוחין, בחינת לבנונית, אצל מדרגה השנייה שלמטה ממנה. רבנו מתייחס שם לביטוי אש שחורה על גבי אש לבנה. וזה כתוב שהתורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה, וככה ראו את האותיות. הסרט, לא יודע על מה מדובר שם. אולי איך שמשה רבנו ראה את התורה בנבואה. לא יודע, יש מישהו שיודע בדיוק על מה מדובר, על מה כתוב יש חורה הלשון של המאמר הוא, התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. בדיוק למה מתכוונים, אני לא יודע. אבל על כל פנים, הביטוי הוא בעייתי. השחור צריך להיות למטה, לא למעלה. הלבן הוא תמיד יותר גבוה מהשחור.
זה לא אותיות על הקלף, אותיות של ספר תורה?
מה, מה?
אותיות הסתם על הקלף.
זה, מזה משתלשל, כן, אבל, אבל מה... למה, למה עשה, למה עשה השם ככה? ובוראים את זה בעוד מקום. רש"י אומר, כחמה עמוקה מן הצל, בנגעים, עמוק מראה מן האור, אבל שם זה לא קושיה. כי שם הנגע הוא הדבר התמה, אז הוא יותר נמוך. והאור הבריא הוא, הוא יותר גבוה. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא ברא את האופטיקה ככה, שרואים את זה כך. אבל למה בכל ה... לכאורה, למה לא... למה לא לעשות רקע שחור ולהשאיר את האותיות לבן? רואים את זה ברור, בדיוק אותו דבר. אז הוא מסביר שמה ששחור, הוא מסביר את זה על דרך כמו רב ותלמיד. מה שאצל הרב שחור זה יותר גבוה ממה שאצל התלמיד הלבן. הלבן זה כמו הכתר. בספירות שמדברים על... לבן ואדום זה בדרך כלל חסד וגבורה, אבל זה צבע לבן, אבל יש משהו שהוא רקע של הכל. וכמו, יש איזו דוגמה בנפש, כמו שבן אדם נגיד עושה הרבה מעשים ומרגיש הרבה רגשות, וכולם נובעים מדבר אחד ויחיד. נגיד מנאמנות, או ממסירות, או מאהבה, או מ... אז הדבר האחד והיחיד הזה, זה כמו הרקע שעליו נכתבים מיליון מילים. אז זה הכתר של, העול, של אותו עולם, כאילו. עכשיו, אצל התלמיד, כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור, כשיושב לפני רבו, כתוב שם, זה לא תלמיד, זאת אומרת, ההתמסרות שלו לרבו, זה הדבר הכי, זה הבסיס לכל הקבלה שלו. אם הוא מתמסר, הוא מקבל. אם הוא לא מתמסר, זה לא חשוב אצלו והוא שוכח. זה הלבן שלו. זה אצלו, זה הדבר הכי גבוה.
נוטפות מור זה ההנאה. נוטפות מור זה ההנאה מהקבלה.
בפשט ובדרש, זה עוד לפני הקבלה, זה שהוא בא עם ביטול. את המור דורשים שם כמו מר. זה הפוך. זה על שני זמנים שונים.
הלבן זה אינסוף.
כן.
השחור זה כמו שאנחנו יודעים עכשיו, זה הצמצום.
בסדר.
לאותיות.
נכון, הצמצום. הלבן זה אינסוף. האינסוף של התלמיד הוא יותר נמוך מהצמצום של הרב. זה מה שהוא בא לומר. כשהרב מדבר את הדיבורים לתלמיד, הוא נותן לו משהו מצומצם. כי אם הוא ייתן לו את הכל, ובבת אחת, הוא הולך בשלבים, שלב אחרי שלב, וקודם מהקל אל הכבד וכל. אז זאת אומרת, אצל הרב זה הצמצום, זה השחור. והשחור הזה הוא על גבי הלבן של התלמיד. זה הרמז במאמר חז"ל, אש שחורה על גבי אש לבנה. והרמז הזה נמצא בכל מקום שסופר כותב פרשייה. וכאן הוא מדבר בהלכות תפילין, אז הוא מדבר על התפילין. בתפילין יש... זאת אומרת, זה שתפילין זה שיעבוד המוח והלב, זה שתפילין זה כנגד דלת מוחין עליונים על פי קבלה, וזה ממשיך מוחין חדשים לאדם, וגם רגשות חדשים, כי זה חוכמה ובינה וחסד וגבורה. אז כל זה הודות לכך שיש בתפילין צמצום גדול, שהצמצום הגדול הזה יכול להתקבל אצלנו בנקודה הכי זקה שלנו. באמת תפילין צריכים גוף נקי, וצריכים שלא יערר בהם מרורים רעים, זה כמו הלבן. והשחור של הכתב מתלבש על הלבן שלנו. שמשהו בחינת שחרות, היינו מדרגה התחתונה אצל בחינת הרב, דהיינו אצל מדרגה העליונה, ובחינת התחלת המוחין, בחינת לבנונית, אצל מדרגה השנייה שלמטה ממנה, שבמקרה זה, במשל הזה, זה התלמיד. עיין שם.
אבל יכול הדבר הכי קשה וליצור את הלבן הזה.
נכון. וואי, אתה צודק.
בעצם מה מקבלים מהרב? אתה בעצם לא...
אתה צודק. להיות תלמיד יותר קשה מאשר להיות רב. באופן רשמי, כדי להיות רב צריך לדעת יותר דברים. אז זה קשה, כאילו צריך ללמוד הרבה ולהשיג ולזכור, אז זה הכל לא כל כך קשה. החלק הקשה של הרב זה מתי שהוא היה תלמיד. ההתמסרות, הביטול, הסבלנות, או איך שחזל אמרו, קודם תלמד ואחר כך תנסה להבין, אבל קודם תדע מה אמרו לך. ואל תתנה את ההסתכלות אם הבנת או לא הבנת. תדע לך שמה שאמרו לך זה הנכון. וכמו שאתה מגיע לאיזה בעל מקצוע שיש לה המון ניסיון ואומר לך את זה עושים ככה. אז אתה קודם כל אתה שומע בקולו, יכול להיות ששנתיים אחרי זה רק נופל לך הסימון למה הוא אמר לך לעשות ככה. וזה בדרך כלל מגיע כשאתה רואה איזה טמבל עושה הפוך. ואז אתה רואה לנו נתקע. ככה זה. כן. או שאנחנו בעצמנו הטמבל, כן, לפעמים רוצים לעשות קיצור דרך. זה קושי בלמידה, הקטע הקשה בלמידה זה הקטע הזה.
ההכנעה.
לא לרצות לעשות ההכנעה, לא לרצות לעשות קיצורי דרך. יש הרבה לדבר על זה, אפשר לדבר על זה עכשיו שעתיים. ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אני מחכה שיהיה גורם מזמן יותר קרוב לנושא. אבל זה ברור שזה החלק הקשה, ואתה צודק לגמרי. זה החלק הקשה, ואת זה לא מקבלים מרב. על זה צריך לקחת אחריות לבד. הרב יכול להמליץ על זה, אבל הוא לא יכול ללמד אותך את זה. זה לא תכונה, זה לא דבר שאפשר ללמד, אין בזה כללים. זה אמונה, זה אמון. אתה יכול ללמד אמון. עכשיו, הרב מצידו צריך להיות בן אדם שמקרין אמון.
זה גם
זה. אבל זה כבר עבודת נפש שלו, זה עבודה קשה.
הוא צריך להיות גם תלמיד, רב.
הוא צריך להישאר תלמיד כל החיים שלו.
להישאר בדיוק.
אבל ודאי, כי אחרת הוא מקרין משהו כזה ש...
כן, חיצוני.
נכון, אתה צודק, לא חשבתי על זה, אבל זה נכון. נכון מאוד.
אבל יש, אתה רואה בחיים יומיומיים שיש אנשים שאתה יכול לקבל מהם, אתה כן תקנה, ויש אנשים שאתה לא יכול.
לא מכולם, לא מכול, כתוב בהלכה. לא מכל אדם יכול ללמוד. בהלכה כתוב שאם מישהו יש לו רב טוב בחוץ לארץ, אז מותר לו לנסוע, לעזוב את ארץ ישראל, לנסוע ללמוד אצלו, אבל יש רבנים אחרים פה, אז כתוב, אם הוא מרגיש ששם הוא יכול ללמוד יותר טוב, אז שילך לשם. לא מכולם יכול לקבל. כי ההוא
יוצא,
מה הסיבה? ההוא יוצר אצלו אמון. הרב ההוא יוצר אצלנו אמון, ורב אחר יוצר אצל אנשים אחרים אמון.
לא, יש לו אדם הכנעה, והוא כן רוצה...
יש לו הכנעה, אבל אין לו, הוא לא מרגיש אמון, הוא לא יכול להיכנע בפני כל. בפני כל אחד. יכול להיות שהוא יותר קרוב לשורש נשמתו. תחשוב על עצים, כשמרכיבים ענף מעץ לעץ, לא כל זן מקבל הרכבה מכל זן. להרכיב בעץ אחר זה כלאי, אבל לפעמים אתה מרכיב שזיף על שזיף, בשני קנה ורוכב משני זנים, ולא תמיד זה נתפס. לפעמים אתה, על בר זה היה נתפס יותר טוב, על אחד תרבותי כמו מזן אחר, לא נתפס, אין מה לעשות. אצל בן אדם זה גם כך, יש אנשים שיש לך איתם כימיה, ויש אנשים שלא. אבל אם בן אדם באופן, זאת אומרת, אם המידה הזאת של רכישת אמון היא פגומה אצל האדם, יש ביטוי, כי טוענה הוא מבקש לו מפלישתים, כתוב אצל שמשון, טוענה הוא מבקש. בן אדם מחפש חסרונות. אם בן אדם מחפש חסרונות, אז אפילו אם היה יכול להיות לך כימיה עם מישהו, היא לא תיווצר, כי אתה מחפש כל הזמן חסרונות. זה קורה הרבה אצל אלה שלומדים תורה שלא לשמה, הם רוצים לראות את החוכמה שלהם. השיא הכיף שלהם, הם יושבים בישיבה, ראש ישיבה אומר שיעור, שיא הכיף שלהם שהם תוקעים לו קושיה, מפריחים לו את השיעור. הם מחפשים כל הזמן את הפינה איפה אפשר להפריך לראש ישיבה את השיעור. אבל על חשבון זה הם מפסידים את כל הראש ישיבה, עם כל הדרך שלו בלימוד. בן אדם עושה טעות, לפעמים אפשר להפריך לו. אבל לא את זה צריך לחפש. ואדם שמחפש את זה הוא נשאר ריק מכל. וזהו מבחינת כתיבת התפילין, שעל ידי אור הנקודה שהם אותיות הכתב, באור הנקודה הכתובה היא נמצאת, זאת אומרת נקודה של הערה העליונה שכבר מצומצמת, היא נמצאת בתוך הכתיבה של התפילין. ועל כן הם שחורות כנל, על ידי זה מאיר הקלף שהוא היה מתחילה בעמיות, מבחינת האבות הנפולות, ועכשיו נתקשר לאור הנקודה ונעשה קודש. וכן תהיה לנו. זה מה שאנחנו, על ידי התפילין, זה נפעל שיש לנו אפשרות לעשות אותה עבודה גם בנפש. זו עבודה לא פשוטה, ואיך אנחנו מצליחים? צריך על זה סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא בא על ידי התפילין.
אבל קודם הוא אמר שעל ידי הלשם ייחוד,
כן, לשם קדושה.
כן, לשם קדושה. כבר אז נהיה הקודש, עכשיו אומר הרב
הקטן. יש בשני שלבים, קודם דיבר על הבתים, ועכשיו הוא מדבר על על הפרשיות. יש קדושת בתים, יש קדושת קלף שמיועד לפרשיות, שזה אותו דבר כמו קדושת בתים. אז תלוי, אם רק הזמינו את זה, הזמנה עליו מילתאי. אם חתכו את זה ואז אמרו לשם קדושת תפילין, שעשו בזה, איבדו את זה לשם קדושת תפילין, אז כבר אסור לכתוב על זה מכתבים שהם לא בכך. אבל יש את הקדושה שממשיכים על ידי... זה קדושת הפרשיות, זה לא קדושת תפילין. זה ברגע שנפסלת פרשייה, אז היא מאבדת את הקדושה הזאת. זה נמשך על ידי הכתיבה. לכן לא מספיק מה שאמרו, הרי אצל זה שעושה את הבתים, הוא יכול להגיד בבוקר, כל העשיות שעשה היום יהיו לשם קדושת תפילין, יותר הוא לא צריך להגיד יותר. אבל את זה שכותב, ויכול להיות שהוא אותו דבר זה שעושה את הקלף. הוא אומר בבוקר, כל מה שאני עושה לשם קדושת תפילין, עכשיו, אם הוא בעצמו אפילו התיישב על חתיכת קלף כזאת, שהוא בעצמו הכין ואמר לשם קדושת תפילין, הוא התיישב לכתוב, לפני הכתיבה הוא צריך לומר עוד פעם לשם קדושת תפילין, כי זה קדושה אחרת. זה קדושה של הפרשיות.
יותר גבוהה?
כן. היא יותר גבוהה כי היא יותר מצומצמת, כמו שאמרנו קודם. היא יותר מדויקת לבן אדם, אז היא עושה את העבודה יותר טוב. הקלף היה מתחילה בעמיות, היה אור של בהמה, מבחינת האבות הנפולות, ועכשיו נתקשר לאור הנקודה ונעשה קודש. דהיינו תפילין שהיא מצווה שיש בגופה קדושה. זה שבתפילין יש בגופה קדושה, זה בגלל האותיות. למה בציצית אין בגופה קדושה? קדושה. יש דיון, אם מישהו עושה את הציצית, י' כו' כן, לא טל קריחות. אם מותר להתיר את זה, אם זה לא נקרא מוחק את השם, ההלכה שמותר. אבל על כל פנים זה עדיין, אפילו שהוא עושה את הקריחות בסדר של י' כ' ו' כ', 10, 5, 6, 5, זה עדיין לא מצווה שיש בגופה קדושה. המצווה שיש בגופה קדושה זה דווקא אם כתוב שם אותיות. ועיקר הקדושה לידי אותיות הכתב הנ"ל, כתוב שתפילין של ראש הם יותר קדושים מתפילין של יד, כי יש בהם את שני השינים משני הדדים. מה זה שני השינים? זה אותיות. זה הנפקמינה, וזה נמשך דווקא על ידי אותיות. ובכלל, הפרשיות בכללן מבחינת מוחין. וצריכין לגונזן בבתים, זה עוד הלכה. הרי זה הלכה למשה מסיני, שהם צריכים להיות מחופין בבתים של אור. למה לא להניח אותם ככה? במזוזה גם כתוב בראשונים שצריך לגלול אותה ולשים אותה בתוך קנה. זה הלשון. זה מופיע ברמב״ם, בראשונים מופיע, בגאונים. מה יהיה אם מישהו יפתח את המזוזה וישים אותה בתוך קופסה שקופה, ישים אותה ככה על הדלת? הוא יוצא ידי חובה? לא יודע.
יש היום כאלה מזוזות.
יש כאלה מזוזות, אני לא יודע אם לא יוצאים ידי חובה, יכול להיות שכן יוצאים ידי חובה.
הגלויות ממש גלויים.
עד הרבה, אם כן יוצאים ידי חובה, אז הקושיה היא עוד יותר גדולה. אז למה כתוב בראשונים ובגאונים, כתוב שצריך לגלול אותם, ולגלול אותם כתוב אפילו איך, מהסוף להתחלה. לגלול אותם ולהכניס אותם בתוך משהו, ואז לחבר את זה. ומה יהיה אם מישהו ידביק את זה עם, עם, עם דבק מגע את, ה, את הפרשייה עצמה? יש לו משקוף רחב. זה...
הקראים היו, הקראים
עושים. הקראים היו עושים את זה ככה?
היו קודם על,
ה... על הדלת.
על הדלת.
אבל אם אני מדביק משהו קשר על הדלת, יכול להיות שזה כן יוצאים את החובה. יכול להיות שהם כתבו את זה בשביל להרחיק מהקראים.
אבל יש את שם, יש איזה שם ו... קדוש כזה שאתה מקפל את זה. אז
זה נכון, אבל זה לא, זה לא הלכתי, זה רק הידור. יכול להיות שבגלל זה בגמרא זה לא כתוב, כי כל הקראים התחילו בזמן הגאונים. בהחלט יכול להיות. אבל על כל פנים, ועל מזוזה מאורנת, אני לא יודע אם כותב משהו, למה צריך להכניס את זה בתוך זה. על תפילין זה אחרת לגמרי, ותפילין זה הלכה למשה מסיני, שחייבים לגלול אותם ולקרוך אותם בשיער, שיער של בעל חי, וחלק מהשיער הזה צריך לצאת החוצה, שירו אותו בתפילין של ראש, וצריך להכניס אותם לתוך בית, הם צריכים להיות מכוסה, ואם אתה תשים אותם על הראש לא מכוסה, לא קיימת את המצווה של התפילין. למה זה? המאורנת אומר שזה חלק מהצמצום. זה חלק מהצמצום, זאת אומרת, האור שבתפילין הוא אור רב, הוא צריך להיות מכוסה, כי אחרת אנחנו לא יכולים לקבל אותו. וכשהוא מכוסה, יש לו יותר קדושה, כי הוא יותר עוזר לנו. הוא יותר מתאים למטרה שלשמה הוא נועד. הוא צריכים לגונזן בבתים, לקבל אורם בבחינת כמה צמצומים. ומשם מקבלים אור הנקודה בבחינת יוד כנל. מזה אפשר להבין, יש מה, בעל שם טוב. כתוב, האור שהאיר בשבעת הימים הראשונים של הבריאה, היה האדם הראשון מסתכל בו מסוף העולם ועד סופו. ורבי נתן מסביר בליקוטי ההלכות, שמסוף העולם ועד סופו, זה הכוונה שכל דבר שהוא ראה, אז הוא ראה את השורש שלו בעולם העשייה הרוחני, ואת השורש של השורש בעולם היצירה, ואת השורש של השורש בעולם הבריאה, ואת השורש באצילות, וכן הלאה, עד סופו, עד הצמצום הראשון, הוא ראה כל דבר שהוא ראה פה, הוא ראה את הכל עם כל המדרגות. זה נקרא מסוף העולם למטה, עד סוף העולם למעלה. והקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם כדאי להשתמש בו, אז הוא עמד וגנז אותו, וזה יאיר לצדיקים לעתיד לבוא. אז הבעל שם טוב שאל, איפה הוא גנז אותו? אבל שם טוב אמר בתורה, חושבים שזה מאמר חז"ל, אז חז"ל לא אמרו שהוא גנז אותו בתורה, אבל שם טוב אמר הוא גנז אותו בתורה. עכשיו נעשה את החשבון על הגניזה הזאת. מה יותר מופלא, האור שביום הראשון או התורה שאנחנו לומדים? בטח שהאור שביום הראשון. שם, אתה עובר ברחוב, אתה מסתכל על עשב קטן, ואתה רואה את השורש שלו לפני האצילות. מי ידמה לך ומי ישווה לך? מצד שני, מה יותר קדוש? העשב הזה עם כל ההשגות, עם כל העולמות, או התורה שאתה לומד, או שילד קטן לומד בתלמוד תורה? מה יותר קדוש? התורה. אבל לכאורה זה כבר המצומצם, זה הגנוז. זה לא קושיה. ככל שזה יותר גנוז, אז זה יותר... מה יכול יותר לעזור לבן אדם להפוך אותו ליהודי עובד השם? כל ההשגות האלה, ברגע שיהיה בהשגות האלה, הוא יהיה בעליית נשמה, ברגע שיחזור, הוא ימשיך להיות כמו שהיה קודם, זה לא ישנה אותו. התורה יכולה לשנות אותו. אם התורה יכולה לשנות אותו, אז אם ממלא, הקדוש ברוך הוא תולה בה את התקווה האמיתית, היא תגרום לזה שלעתיד לבוא יוכלו להחזיר לנו את ההשגה שהאדם הראשון היה צופה בו. אבל הדרך לזה זה, זה התורה. ולכן זה יותר קדוש, דווקא בגלל שזה יותר מצומצם.
אבל שהוא עושה, יש לו איזושהי השגה, הוא יכול לעשות עבירה?
אם ההשגה נקלטת בליבו באופן פנימי, אז ודאי שהוא יכול, לא לוקחים את הבחירה מאף אחד. אבל זה מופרך אצלו לעשות עבירה, אם יש לו השגות אמיתיות. הוא רואה בדיוק מה, הוא גם רואה את ה... יש לו גם השגה בעבירה. הוא רואה באיזה גיהנום הוא נמצא, מתי שעושים את העבירה. אבל אם זה לא נקלט בו באופן פנימי, אם זה רק השגה בשביל להתענג בה, הנה אתה רואה, האדם הראשון כן עשה עבירה, עם כל ההשגות. אז זאת אומרת, זה כאילו, איך אמרו הרומאים, תן למלך את אשר למלך, ותיתן לעצמך את אשר לעצמך. כאילו אין קשר. אנחנו התחלנו בסעודה שלישית, תורה חף ב', שם זה בדיוק, רבנו מדבר על לגלות לגוף את ההשגות של הנפש. איזה יהודי יותר קדוש? יהודי שיש לו רק את ההשגות בנפש, או יהודי שההשגות ירדו לגוף? זה ברור. אם ירדו לגוף, אז כל היהודי הרבה יותר קדוש. ואת זה, את הכוח הזה יש בתורה. רבנו אומר מיד בתחילת אלוקותי מהר"ן, הכל מתחיל מהתורה. דווקא בגלל שזה גנוז. אותו דבר בתפילין, האור של התפילין הוא גנוז, גם ברוחניות הוא גנוז, וגם בגשמיות הוא גנוז. הוא לא פתוח. אתה מסתכל על התפילין, אתה רואה קופסה שחורה.
הפרשויות של התפילין, שהם כאילו לא בתוך התפילין, יש להם קדושה כמו ספר תורה
או מזוזה? כן, יש להם קדושה כמו מזוזה. כמו מזוזה, לא כמו ספר תורה. ספר תורה, מצד אחד ההלכות של הכתיבה הן יותר קלות, אבל כתוב שאין קדושה כקדושת התורה. ספר תורה כשר, זה הדבר הכי קדוש. אבל כמו מזוזה, יש לזה קדושה, כן?
עכשיו, כשזה בתוך התפילין, אז זה עוד יותר קדוש.
כשזה בתוך התפילין, זה יותר קדוש. יש לך את כל הארבע ביחד, וזה, וכשיהודי מניח את זה, זה העיקר. למה זה יותר קדוש? כי זה יותר מצומצם, וזה יותר עושה את העבודה. מזה אפשר לצאת מכאן להרבה, זה תחנה מרכזית, זה הנקודה הזאת. אפשר לצאת מכאן להמון מקומות. הרבה פעמים בן אדם עושה מצווה בחושך. קשה לו. והוא צריך להתגבר על עצמו. ולא טוב לו עם זה, וכל זה. אבל בן אדם שעבר את זה וכן עשה את המצווה, הוא פחות יעזוב את המצווה. זה ברור. האדם שהניח תפילין יום יום בתנאים הכי קשים, בתנאים שקשה להרים את השרוול כי הכל קופה. כן, זה לא צריך להיות ברוסיה בשביל זה. גם בארץ יש לילות כאלה בכל מיני מקומות. ואתה בתנאי שדה ואתה בחוץ. כן, הבן אדם שעבר את הקושיים האלה, אחר כך את התפילין הוא לא יעזוב יותר.
יש את זה בגמרא על תפילין, על כל מצווה שמסרו נפשם.
נכון, עליה. נכון, זה הגמרא. על מה על איזה מצווה מוסרים את נפשם?
יש לנו דוגמה של תפילין.
על מצווה שלא מהירה. אם המצווה מהירה לך, אתה לא צריך למסור את הנפש. אתה נמשך לזה.
אבל כן יש אילוץ חיצוני שמונע ממך.
כי הגמרא מדברת על פי ניגלה, אז זה צריך להופיע ככה. ככה, באופן רשמי צריך להסביר את הגמרא שיש מלך רומאי שלא נותן לקיים את המצווה, אז יש מסורת נפש. המלך הרומאי הזה יכול לראות בכל מיני וריאציות, הוא לא צריך להיות מלך רומאי. הוא יכול, גלו לאדום שכינה עמהם, זה יכול להיות פה, זה לא צריך להיות ברומא. והמלך הזה יכול להיות איזה יצר הרע בלב. וזה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מי שלומד את הגמרא על פי פנימיות, גם את הרש ילמד על פי פנימיות. וגם את ההיסטוריה ילמד על פי פנימיות. אז כשזה קשה וכשזה שחור, אז זה מתקן את הנפש הרבה יותר. ולפעמים בן אדם כשמגיע לנקודה כזאת, במקום לבכות ולקטר, הוא צריך לרקוד. ואנחנו פשוט לא מודעים לזה. אנחנו אוהבים שבתוף וכינור יזמרו לו, אנחנו אוהבים רק את הכינור, לא אוהבים את התוף. לפעמים צריך לעבוד את השם עם תוף. ומשם מקבלים אור הנקודה בבחינת יוד כנל. מהבית יוצא יוד, יוצא דלת, יוצא איזה עוד קטנה. זה מה שאנחנו מקבלים. וזה בחינת השערות שמוציאים מן התפילין, לאורות שאין יוצא אור התפילין לחוץ, רק בבחינת שערות שהן בחינת צמצומים.
ומה עם ההסבר המוכר? זה הסבר חדש, ההסבר הזה. שהשערות לקליפה וטובה.
צריך לחשוב על זה, איך לתווך. ק כאן אין לו שום הערה למטה, בדרך כלל הוא מביא מקורות, כי במקורות כתוב משהו אחר. אתה צריך להסתכל שם בפנים ולראות אותיות מחכימות, אתה יודע. שערות זה צמצום, שערה אם חותכים אותה זה לא כואב, יש בה חיות מועטת.
בלשון שיעור. שיעור. זה צמצום.
שערה ושיעור ושעורה, זה הכל, הכל אותה מילה.
יש לזה אבל גם משהו, יש את הצד השני של זה, שזה השערה, שזה כבר...
זה אבל גם השערה, יש פה... בעץ חיים, כשהוא מדבר על השערה, הוא מדבר על, על שורש הכלים דווקא. לשער איך הדבר יהיה. יש לשער, אני משער שזה כך, אבל בלי התחייבות. יש בן אדם שמשער בדעתו מה הוא רוצה לעשות. אז השערה בעצם בעברית זה גם יכול להיות תוכנית. אנחנו הפכנו את זה למילה כזאת, לא מחייבת. כן. עכשיו הוא אומר, כמו שתחילת אור התפילין ממקום שהם יוצאים, הם יוצאים על ידי בחינת שערות כנל, כל האור הגדול של התפילין הוא מגיע מהשורש על ידי בחינת שערות, כי למעלה מזה זה אור רב יותר מדי, לא יכול להיכנס לתפילין. כמו כן, אין אנו יכולים לקבל הערתן, כי הם מבחינת שערות. עכשיו זה כבר שערות שצומחות מהתפילין שבאו מהשערות ההם, היותר גבוהים. בחינת צמצום האור כנל, שזה עיקר התיקון כנל. וזה בעצמו מבחינת כריכת הפרשיות בשערות כנזכר לעיל. עכשיו פה יש עוד נקודה. אז למדנו למה התפילין הן שחורות. למדנו למה הם...
למה הבתים.
למה הבתים שחורים. למה... על ארצות הוא מדבר בהמשך. למה הבתים שחורים. למה הכתיבה היא שחור הלבן. ולמה זה צריך להיות כתוב דווקא, ולמה זה צריך להיות גנוז, ולמה צריך לכרוך את זה בשערות. זה מה שלמדנו. עכשיו, בבא הוא מדבר על החילוקים שיש בתפילין, יש של יד, יש של ראש, יש את הקשרים, וכל דבר מרומז משהו. אז זהו, צריך להתפלל.